ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep. איתי היום בפאנל שלנו מימיני, מרסלו גלייזר.
שלום, שלום.
מולי מפיקה על סגב מטוס.
אהלן דביר.
ומשמאלי סתיו נמש.
אהלן.
תודה רבה, אחי, כל כך הרבה זמן. אני דביר בשן. בואו נתחיל. סגב, מפיקה על.
יאללה.
יש לך סקרים להדכן אותנו משבוע שעבר.
מגמת הסקרים שלנו הידרדרה, ואנחנו מפציצים בסקרים.
התעצמה.
התעצמה מאוד, כן.
מה היה לנו?
שאלה איך מסתכלים על זה, זה גם סקר.
בסקר?
מגמת הסקרים שלנו התעצמה או הידרדרה?
אני חושש מדי, לא, אני חושש מדי שיכתבו הידרדרה, ואנחנו עדיין נעשה את זה.
אז ככה, חברים, שאלנו השבוע כמה שאלות, כמה סקרים, ואלו התוצאות. מייקל פורטר ג'וניור, האם לדעתכם הוא יהיה מייקל פורטר ג'וניור? זו הייתה השאלה. 62% ענו שכן, לעומת 38% שחשבו שלא, שאותי מעניין לשאול אותם מי אתם חושבים שמייקל פורטר ג'וניור יהיה.
זה מה שאני חשבתי שהולך להיות הסקר מלכתחילה. אוקיי, נמשיך.
השאלה השנייה הייתה, האם הייתה שערוריה סביב המצאת הרדיו? דביר, אתה קצת סתרת פה את איציק שהתארח אצלנו.
שעוד התארח אצלנו.
שעוד התארח אצלנו גם היום. והתוצאות הן, 60% אמרו שלא, דביר.
שלא מה?
שלא הייתה שערוריה. שהיה ממציא אחד שאני לבטח לא זוכר את שמו כרגע. אבל בעצם אתה הפסדת בסקר הזה.
אין בעיה, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד.
כן.
מיד אחרי שפורסם הסקר, כתב איציק מבטח שבהחלט הייתה שעוריה והוביל איזה סימוכין, ועדיין...
דביר, דביר, דביר.
לא, לא, אני רוצה שתשמע אותי שנייה.
על מה אנחנו מתבססים?
אני לא מתווכח על הסקר.
תוצאות של סקרים.
חוכמת ההמונים.
חוכמת ההמונים.
סגב, אם תקשיב לי למה שאני רוצה להגיד, אני לא מתווכח. אז אני רק אומר, הסקר צודק, אבל זה רע שאנשים לא קוראים את התגובות שאחרי הסקר, ולכן אני לא אומר שום דבר על הסקר הזה, אני פשוט רוצה שתעלה סקר לשבוע הבא.
האם חשוב לקרוא תגובות?
האם חשוב לקרוא תגובות בסקר?
אני מסכים. אני אעלה את הסקר.
שאלה מצוינת, ולמרות זאת, לא הייתה שום שעוריה. אין על זה עוררים.
נכון.
אין עוררים.
60%.
60 זה לא כזה הרבה.
זה לא כזה פער מטורף, אבל זה...
זה תיאוריה. זו תיאוריה, ויש לי כרגע 40% שתרוכים בתיאוריה שלי. קיירי היה נראה היום הרבה פחות מטומטם אם היו 40% שחושבים שהעולם שטוח.
נכון. בסדר, אם אתה שם את עצמך שם. נעבור לסקר הבא. והוא הולך ככה, מטומטם כמעט ככה. האם הג'ינס זה המצאה גדולה או לא?
המצאה, כן.
האם ג'ינס זה המצאה גדולה? 79% אמרו שכן.
ברור.
ו-21% בלבד אמרו שלא.
עדיף להיות ב-40% מאשר עם ה-21%.
מה תלבש אם לא תלבש ג'ינס?
אני שמח להיות ב-21%.
מרסלו, הוא שאל שאלה. מה תלבש אם לא תלבש ג'ינס?
דברים אחרים. או כלום.
יש כאלה שלא לובשים כלום, זה נכון. אנחנו מכירים את חלקם. טוב, בוא נעבור להמשך הסקרים. אז הסקר הבא היה אמור להקות גלים. זה היה, האם מייקל ג'ורדן השתמש בסטרואידים? עכשיו, דיברנו על זה בפרק, היו עניינים, אנשים הגיבו פה, שם. 73% אמרו שלא. חד משמעית לא.
אנשים רוצים להאמין במה שהם רוצים להאמין.
אני מסכים לגמרי.
27% אומרים שכן, וזה ממש מעט שזרמו עם הרעיון שם של דביר, תיאוריית הקונספירציה שלו. ואז מרסלו לקח את זה על עצמו בעצם, והתחזה פחות או יותר למייקל ג'ורדן. והשאלה האחרונה שלנו בסקר הזה, בסקרים, האם היית תורם למרסלו בהגנה נגד דביעה ממייקל ג'ורדן? רק 37% אמרו שכן. 63% אמרו שלא, ודאי שלא, הוא גם מציע שהוא לא יתרום לאף אחד בשום סיטואציה.
הסקר החביב עליי, ואני שמח שהמעריצים שלנו, שהמאזינים שלנו, אמרו את מה שהם אמרו.
הם דרך כלל הקשיבו למרסלו שאמר בעצמו שהוא לא תורם לעצמו.
ודווקא מפתיע אותי הפוך, ש37 החליטו לתרום לו למרות שהם שמעו את...
כן.
זה גבוה, כן.
זהו, יש לנו עוד סקר אחד, זה הסקר נבחרות, ניגע בו יותר מאוחר, דביר.
יאללה, בואו נדבר קצת. השבוע הייתה לנו פרישה של אחד מהאנשים הכי אהובים, אחד השחקנים הכי אהובים בספורט ב-20 השנים האחרונות, זהו עמנואל ז'ינובילי.
חשבתי שאתה מדבר על דיוויד ווסט.
כן, גם אני.
כן? לא באמת חשבתם את זה.
אנחנו סתם איזה מחאה.
השאלה השבוע הייתה שאלה, מי יותר טוב, דיוויד ווסט או דיוויד לי? אבל לא נעשה אותה כרגע.
אבל שים את זה בסקר. מי יותר טוב, דיוויד ווסט או דיוויד לי?
מאוד מעניין אותי מה אגידו. בכל מקרה, אנחנו שוב במנו ג'ינובילי, ומרסלו, אתה עוקב אחרי הקריירה של מנו הרבה זמן. בוא תספר קצת ברמה האישית, איך זה פגש אותך.
אני מסתכל על זה קצת בפריזמה של מחוץ למנו ג'ינובילי השחקן נטו, אלא למנו ג'ינובילי האישיות, ומה מנו ג'ינובילי תרם לכדורסל הארגנטינאי, הדרום אמריקאי, האירופאי והעולמי. הוא אחד משני שחקנים יחידים בהיסטוריה, יחד עם ביל ברדלי שזכה באליפות של היורוליג, באליפות אולימפית ובאליפות NBA, והוא שחקן שהגיע בגיל מאוחר ל-NBA, הוא הגיע בגיל 25 ל-NBA, אף אחד לא חשב שהוא יהיה מה שהוא יצא בסופו של דבר, וגם בסן אנטוניו, כשהוא הגיע לשם, אומרים שבאימון הראשון טים דנקן ראה אותו מתאמן, ואמר לפופוביץ' זה מה שהבאת לי, אז פופוביץ' אמר לו, הוא מיוחד, תן לו זמן, ווואלה, ראינו שהוא מיוחד. עוד דבר שפופוביץ' אמר עליו בשנים האחרונות, זה שכל כך אוהב במנו ג'ינובילי את זה שהוא שחקן היכל תהילה עתידי, ואין ספק לגבי זה, והוא עדיין נתן לו יותר מעשור להעלות אותו מהספסל, כשהוא יכל להיות אם היה רוצה שחקן חמישייה בסן אנטוניו, אם היה רוצה היה יכול לעזוב את הקבוצה ולהיות השחקן הכי טוב או השחקן השני הכי טוב כמעט בכל קבוצה אחרת בליגה, ולא, הוא העדיף את התפקיד הזה של השחקן השישי, כי הוא ידע ששם הוא יעשה היסטוריה והוא ידע ששם הוא יביא לידי מיצוי את היכולות שלו, וזה בא על חשבון מספרים, ויש אנשים שמסתכלים על ממוצע המספרים שלו ונקודות ואסיסטים ודברים כאלה, וזה לא חשוב. מנו ג'ינובילי שחקן הרבה יותר היסטורי, למרות שהמספרים שלו לא מראים ככה.
היית קורא לו שחקן של מאמן?
לגמרי, למרות שזה בהפוך על הפוך, שחקן, איזשהו תיאור שקראתי עליו, הוא האינדיבידואליסט הכי קבוצתי אי פעם. הוא, ברמה האישית הוא אינדיבידואליסט, הוא שחקן בעל יכולת אישית נהדרת, והוא הגיע לאיזושהי מסגרת בסן אנטוניו, שזה מסגרת קבוצתית, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את סן אנטוניו. מסגרת שכל שחקן שמגיע מבחוץ יודע להסתגל למסגרת הזאת, ואין אף שחקן, אפילו טים דנקן ודיוויד רובינסון הגדולים לא היו מעל המסגרת הקבוצתית, וג'ינובילי עם היכולת האישית הזאת ידע לבוא ולהיכנס לסן אנטוניו ולהשתלב במסגרת הזאת בצורה נהדרת, ושוב, זו אחת הגדולות שלו, הוא לא ניסה לכפות את עצמו, והוא עשה דברים שלפחות למרית עין ראשונה נראו מטורפים ובדיעבד נראו גדולים,
אני לא רוצה לקחת את הדיון הזה למקום הלא קושטור כל כך, אבל המסגרת הקבוצתית של סן אנטוניו שאנחנו מדברים עליה, היא כל כולה תקופתו של מנו ג'ינובילי, זאת אומרת, הוא לא נכנס למסגרת הזאת של סן אנטוניו, הוא יצר אותה. הוא וטים דנקן וטוני פארקר.
זה לא רק הוא, זה כל השחקנים, השמות שאמרת, אתה צודק. זה לא הוא יצר אותה, אבל אני לא בטח...
הוא חלק מהסיבה שאנחנו רואים את סן אנטוניו, כמו שאנחנו רואים אותה כמועדון. לא כפופוביץ' כבודו במקום המונח, וארסי ביופוט כבודו במקום המונח. הארגון הזה הוא ארגון מצוין, אבל השחקנים שהרכיבו אותו הם הסיבה שהם יכלו להפוך למיתוס הזה, שהם יכלו להפוך. ועובדה ששחקנים כמו קוואי שלא הסתגלו לשם, או מרקוס אולדריץ' שיותר קשה לא להסתגל לשם.
וכמו שאמרת, שחקנים אחרים ברמה של ג'ינובילי, או שחקנים מבחינת יכולת אישית יותר טובים מג'ינובילי, שהם נכנסים למסגרת הזאת, לא בטוח שהם משתלבים כמו שג'ינובילי, כי בגלל סוג הבן אדם שהוא, פחות בגלל סוג הכדורסלן שהוא.
מה אתם אומרים על שחקן שפופוביץ' נותן לו לעשות מהלכים, או לתכנן מהלכים?
לא הבנתי.
יש איזה קליפ מפורסם של ג'ינובילי בפסק זמן, לפני זריקה מכריעה במשחק, מתווה את המהלך. מעניין אותי מה אתם חושבים על זה. אתם יודעים, מבחינה...
למה לא?
לא יודע.
כאילו, אני לא רואה את הדבר הרע בזה. אם המאמן מרגיש מספיק בטוח בעצמו, יש לו שחקנים שהוא סומך עליהם, הפרספקטיבה של שחקן בזמן נתון על המשחק, שאתה מסוגל לסמוך עליו, היא פרספקטיבה אולי אפילו הרבה יותר מדויקת זו של המאמן, ולתכנן תרגיל בודד שהוא יודע מה צריך לעשות, אם המאמן שם, אז אני שם, וגם אם זה לא היה מצליח, זה לא היה אומר שזה לא רעיון טוב לפרקים. דיברת, שאלת את מרסלו ברמה האישית, ג'ינובילי, לי בא להזכיר גם כן איזה משהו אישי שקשור לג'ינובילי, ואני מסכים כמעט לרוב הדברים שמרסלו אמר, אז אני לא אוסיף עליהם. אני רוצה לדבר על עונת היורוליג שג'ינובילי הוביל את בולוניה דאז ב-2001 לזכייה בתואר, ובתור מישהו...
אלה, אבל לא מכבי זכו בתואר באותה שנה?
זה גם עונת הסופרוליג, בליגה מפוצלת, אבל אם אני לא טועה, עונה אחרי זה גם ניצחו את מכבי בסוג של סופרקאפ כזה, למרות שהוא עצמו לא היה שם, אבל זו הייתה קבוצה... מדהימה מבחינת כישרון, והוא היה אז השחקן שאולי מרסלו מדבר עליו, אם הוא היה משחק בקבוצה אחרת ככוכב, הוא היה go-to-guy, סקורר, שמסוגל לעשות הכל, והייתה קבוצה סופר מוכשרת עם אנטואן רגודו, ורשארד גריפית, ומרקו יאריץ' שגם לא הייתה קרת NBA בסדר, ומתיאס מודיס, שהיה יכול להגיע אם היה יותר מעניין אותו, ועדיין הוא היה ברור שהוא השחקן הטוב ברשימה הזאת, והוא היה מרשים, זה גם קבוצה שאימן את אורי מסינה, אז זה אחד הזיכרונות שלי מג'ינובילי, שחקן NBA והמיתוס של סנטון סבב, אבל איפשהו ביורוליג שם זה היה השחקן שלו היה יותר כיף לראות אם הוא היה נהיה go to guy של איזושהי קבוצה מסוימת, ואי אפשר בלי להזכיר את היורוסטפ.
הוא הביא את זה לליגה, והדבר שלדעתי לפחות הפך את מנו ג'ינובילי לפרסונה או לאיש שהוא, זה הניצחון באולימפיאדת אתונה ב-2004 לארצות הברית, חצי גמר, הביא להם את הזהב האולימפי, הנבחרת היחידה מאז הדרימטים של 92, שהצליחה לקחת זהב אולימפי על חשבון נבחרת ארצות הברית בשחקני NBA, קלה 29 נקודות בניצחון בחצי הגמר, עוד לפני זה בטורניר קלה סל ניצחון על סרביה, שגם הייתה נחשבת לאחת הנבחרות הכי טובות שם, וכן, כמו שסתיו אמר, זאת אומרת הוא...
שזה היה נתון דרך אגב יותר מעניין, בסטטיסטיקה שאמרת מקודם, שזה רק הוא וביל ברדלי שנקחו את כל שלושת התארים הללו, הוא היחידי שעשה את זה לא עם נבחרת ארצות הברית.
נכון, הסטטיסטיקה קצת כאילו בתוך 50%.
לא, כן, אבל אני רק אומר, אם אתה מסתכל על שני השחקנים האלה, אתה אומר, מה יותר קשה לעשות את זה?
כן, אבל גם הסטטיסטיקה טיפה משקרת, כי השחקנים הגדולים באמת לא שיחקו ביורוליג, אבל כן, זאת אומרת, הוא שחקן שהוא לא סומן לגדולות מגיל צעיר, אם הוא מסומן לגדולות מגיל צעיר, כנראה שהוא לא היה מגיע לקינדר בולוניה, אבל הוא היה משחק באירופה, הוא משחק מגיל 19 או 20 ב-NBA.
שהיום זה מה שקורה.
נכון, הוא התבשל, בנה את עצמו בקינדר, מה שסתיו אמר מקודם, בקינדר ראינו שחקן אדיר, שהוביל קבוצה אחת הטובות שהיו אפילו עד היום ביורוליג, ואז הוא עשה את הסטפ הזה ל-NBA,
את
היורוסטפ, נהיה השחקן השני שלישי הכי טוב בקבוצה, שמבחינת דיינסטי של 15 שנה, זה הדיינסטי הכי טוב שהיה לנו מאז שהוא הגיע ל-NBA, והוא השחקן עם האחוז ניצחונות הגבוה בהיסטוריה של ה-NBA, לשחקנים ששיחקו מעל 1,000 משחקים.
חלק מהדיינסטי.
חלק מהדיינסטי לגמרי.
בוא נדבר קצת על...
לדעתי הוא overrated.
ובואו נעבור הלאה עם ה-overrated. נדבר קצת על הלייקרס, הם עשו שבוע איזשהו מהלך אחרי האחד בספטמבר, הם יכלו לעשות איזשהו, איך נו מזה, הערכה?
Extension.
לא, stretch provision.
Stretch provision,
כן. הנה, סתיו יספר לנו את הפרטים הטכניים, עושה לא לידד.
הם סיכמו על איזשהו buyout עם דנג, ואז יש חוק שמותר לך לעשות שחקן אחד, קח את החוזה שלו, לפרוס אותו לאורך כמה שנים, ואז לחלק את ה... מה שפרסת בתקרת שכר, זה אומר שגם הבעיות יותר זול, וזה מפנה להם עוד יותר מקום מה שהם היו יכולים לעשות אם רק היו עושים לו בעיות.
כן, הם עשו את זה אחרי 1 בספטמבר, כי אחרי 1 בספטמבר השכר של השנה עדיין נספר על השנה, ויש להם מקום בתקרת שכר, ואז...
ה-19 מיליון של השנה נספרים להם תחת השנה, אבל...
השנה, אבל השנים הקרובות זה מתחלק בצורה שווה, ומה שמאפשר להם לעשות מהלכים... כדי להביא שחקן, מרסלו, עכשיו אתה מדבר.
אז הם פינו בסביבות ה-36, 37, 38 מיליון דולר, שמספיק כדי להביא כל שחקן בליגה, ומדברים על זה שהמהלך נועד כדי להביא את קווין דורנט. עכשיו אני אשאל אתכם, קווין דורנט, הסיבה היחידה שמדברים עליה שיעזוב את גולדן סטייט, היא כדי ש... הוא ראו שהוא כבר לקח אליפות עם סטף קרי, ולקח אליפות עם קבוצה שניצחה עונה לפני שהוא הגיע 73 ניצחונות, ורוצים שהוא ייקח קבוצה על הגב שלו. למה שקווין דורנט יעזוב את גולדן סטייט, יעבור ללוס אנג'לס לייקרס, יחסה תחת צילו של לברון ג'יימס, למעשה אותה סיטואציה, לא כשחקן המוביל, אלא כשחקן משני, למה שהוא יעשה את זה?
זו שאלה שאתה שואל אותנו, הייתי מחלק את השאלה הזאת לשתיים.
אוקיי.
למה שהוא יכול לעשות את זה, למה שיעשה את זה, זאת שאלה השנייה. שאלה הראשונה היא, האם אליפות בלייקרס, אליפות עם לברון, שמה אותו כאחד הגדולים, האם זה הבונפייד שהוא צריך כדי להיחשב עם אחד הגדולים? אז קודם כל תשובה לדעתי לא, אבל אחרי שאני אגיד לא, יש סיבות למה לעשות את המהלך הזה, אני חושב שכמו שלברון עשה, זה מהלך עם קריירה, זה מהלך של שוק גדול, זה מהלך של סטארדם, זה מהלך שהוא, יש בו יותר דברים מאשר רק, שוב כמו שאמרתי, בונפייד של אליפויות ו-Hall of Fame Greatness.
אני לא באמת רואה את קיידי מגיע ללייקרס, ואם כן, אז כנראה שהוא באמת בנוי מחומרים אחרים שלא מעניין אותו הדברים האלה, והוא רוצה לשחק בקבוצות שכיף לו ועם אנשים שבא לו לשחק איתם. אני מאמין כמו מרסלו שאם הוא יעזוב את גולינגטון זה יהיה איזו קבוצה שהוא ברור שהוא הנאמבר וואן שלה. אבל אני אומר שכאילו הדיון הזה הוא בעיני דיון כאילו קצת של דיין באובייס, כאילו הברור שהלייקרס יהיו יצירתיים החוזה של דיין, והברור שהעונה הבאה הם הולכים על טופ 5 פלייר, כי יש שניים כאלה בשוק עם KD וקוואי, והם יכולים להחתים אותם, ואם ידברו איתם יפה אז גם יכולים להחתים עוד מישהו לצדם. ברגע שהם בנו את העונה כמו שהם בנו את העונה, זה היה ברור שהם מתכוונים ל-2019, ובין אם זה KD או אם זה קוואי, או שילוב של שני שחקנים אחרים, או להשתמש בכישרון בשביל טרייד צ'יפים שיכולו לספוג שכר גבוה, כאילו ברור שהלייקרס חושבים ביג.
אוקיי. בסדר, נמשיך הלאה. עכשיו נושא שסתיו רוצה לעלות היום, וזהו קולין קפרניק, והקמפיין שלו עם נייקי. אז בוא תספר למאזינים על מה אתה מדבר, ואז נתחיל לדבר על זה.
אז הכל מתחיל בלפני 4-5 שנים, שבארצות הברית יש הרבה מקרים של אלימות שוטרים כלפי האוכלוסייה השחורה, כולל ירי ב...
הלכת הרבה אחורה.
כן, לא, אני מנסה להסביר למה, מאיפה זה, אז...
אוקיי.
כולל ירי על... אנשים בירי לא מוצדק שהוביל למוות של שחורים, וקולין קפרניק החליט שהוא קורטרבק, שהיה קורטרבק פותח בסן פרנסיסקו 49ers מה-NFL, והוא החליט כצעד מחאה בזמן ההמנון, כאילו לא לעמוד,
לקרוא
הברך. והדבר הזה כמובן שבמקום שבו אמריקה מפולגת זה בדיוק נפל באמצע.
פוטבול זה הספורט הכי אמריקאי, יש בו הרבה כסף.
זה גם הספורט היחידי שמנגנים את ההמנון בכל משחק, לפני משחק, ויש גם מעט משחקים והרייטינג הוא מטורף, וזה יצר צד אחד של המון המון תגובות שליליות של כאילו אנטי פטריוטיזם, למרות שהמחאה שלו היא לא מחאה שבאה להגיד שאמריקה היא לא בסדר, וגם לקחו את זה למקום של הוא לא מכבד את החיילים ששומרים על המדינה וכל זה, והצד השני שאומר מחאה לגיטימית וכו וכו. כמובן שהוא לא קיבל חוזה אחרי העונה שבה הוא התחיל עם הסיפור הזה, למרות שהוא קורטרבג way above average, קבוצות החתימו שחקנים שמשמעותית פחות טובים ממנו, כולל שנה שעברה מיאמי שבחרה להחזיר קורטרבג עם סכרת שמאשן, שגם החליט לפרוש כדי להיות הקורטרבק הפותח שלה, כי מי שזה והדיף אותו על כישרון מוכח כמו קפרניק, והוא עכשיו מגיש תביעה נגד הליגה בטענה שהם עשו יד אחת כדי למנוע את החזרה שלו. ונייקי שיוצאים עכשיו בסדרת בקמפיין של לציון 30 השנה לסגולוגן Just Do It, בחרו בקפרניק להיות כאחד הדמויות שהובילו את הקמפיין הזה. בין היתר, יש כרזה שאומרים, משפט שאומר, לא זוכר איך זה הולך באנגלית, אבל בתרגום חופשי, תהיה מוכן ללכת עד הסוף עם מה שאתה מאמין בו, גם אם זה ייקח לך את הכל, כמו שהוא לקח לו את הקריירה, בגלל שהוא הלך עם זה עד הסוף. אז אני רוצה להסתכל על זה, פחות דבר על ההיבט של קולין קפרניק, שבעיניי מה שהוא עושה הוא דבר מדהים, ולקחת את הכוח שיש לאטלטים בשביל להגיד מחאה שחשובה לדעתם, שם את זה בצד, אני רוצה לדבר על הצד של נייקי, ונייקי לאורך שנים, והדוגמה הבולטת לזה היא מייקל ג'ורדן כאחד הפרזנטורים הבכירים שלה, הלכה על תדמית מאוד מאוד נקייה וחיפשה אטלטים מאוד מאוד לא, שנמצאים תמיד בקונצנזוס, ובחרה להתרחק מדברים שהם יכולים ליצור שערוריות או דיונים או לאבד לקוחות, ולקחה עמדה פה מאוד ברורה, שכמובן אני מאוד תומך בעמדה הזאת, אבל גם אם מי שלא תומך, כאילו זה חברה שקבלת החלטה שהיא קצת יותר משיווק נטו, קצת יותר ממספרים של מחירות, ועם כל הביקורות שיש על נייקי, על מיליון ואחת דברים אחרים, בעיניי זה מהלך מדהים, וחשוב לי להגיד את זה.
אתה חושב שזה יותר משיווק נטו? כי גם מי שמתעסק בשיווק...
תראה, קל מאוד ללכת למקום ציני ולהגיד, מה, הנה, עכשיו הם לוקחים עמדה חיובית, הם רק הרוויחו מזה, אבל זה לא עמדה שהיא חיובית, באמריקה זה בערך 50-50 בסיפור הזה, אז... גם אם הם מחזקים
רגע, חלק... רגע, אתה מכיר נתונים?
מה, על פילוג באמריקה בין...
לא, על תוצאות של הקמפיין הזה.
אין, הוא רק התחיל.
אז רגע, אז תמשיכו לדבר על זה עוד קצת, אני רוצה לראות לך משהו ש-538 פרסמו, וזה היה כאילו תגובות על ה... לא משנה, תמשיכו, אני כבר...
אז דביר הולך לסתור כנראה את מה שאני אומר עם עובדות, אבל אני יודע וזה רואים את זה בכל בחירות, הם בדרך כלל אמריקה היא בגדול 50-50, אתה יודע, פה ושם זה נטייה לכזה, וה-50 בין דמוקרטים לרפובליקאים זה בערך איפה שעובר הקו הזה בין מחאה שמקובלת, שכאילו גם אנשים שיכולים להגיד, אני מבין את מה שקפרניק אומר, אבל צורת המחאה שלו אינה לגיטימית, אני חושב שאתה מנקר בוודאות חלק גדול באוכלוסייה, ולחלק מהאוכלוסייה האחרת אתה עושה ממש בסה עם הקמפיין הזה, ובעיניי גם אם זה החלטה שיווקית, כי אתה אומר, אני כארגון רוצה להציג את הדברים האלה, זה לא החלטה כלכלית נטו. אין לך עדיין את המספרים, אז מרסלו.
לא, אז אני אומר, אני בקצרה, כי אני פחות מעניין אותי העניין הזה, אני אלך לצד הציני של העניין הזה, ואתה איש שיווק וגם דביר איש שיווק, ואתם יודעים שאין דבר כזה פרסום רע, נייקי מבחינתם כמה שידברו עליהם יותר, זה יגדיל את המחירות שלהם, עוד שבוע, שבועיים, שלושה, ישכחו שקולין קפרניק פרסם את זה, ומה הוא מסמל, וזה שהוא גרב גרביים עם חזירים במדים ועוד כל מיני דברים כאלה, לדעתי צד שיווקי נטו, אני מקבל את מה שאתה אומר, זה נקודת המבט שלי.
רק לציין שהמשפט הזה הוא לדעתי בעידן של היום עם הרשתות החברתיות שקל מאוד לייצר אפקט שלילי למותג, זה לא בהכרח נכון היום, אבל שוב, הציניות כל כך ברורה לי בעולם כזה קפיטליסטי, ועוד פעם נייקי בטח לא חברה עם, אתה יודע, הכי נקייה מעבר לכל הסיפורים על שימוש בילדים להכין את המוצרים שלהם, והפקעת מחירים וכל השערוריות שיש להם עם בחירים שהטרידו מינית דברים כאלה, אז ברור שיש פה גם המון המון ציניות, ועדיין זה צעד שכלכלית יכול להיות בעייתי.
בטווח הקצר.
ברור, בטווח הקצר.
אני נפלתי, אני לא מוצא את זה.
אוקיי, אז אפשר לעבור הלאה.
נעלה את זה לעמוד או שנמצא את זה עד סוף הפרק. טוב, נעבור לדבר הבא. ומה הדבר הבא שלנו? זה הוא...
נחשת הציוץ.
נחשת הציוץ. תן לי את הצליל.
נחשת הציוץ.
אתם מוכנים? נזכיר לכם מה קרה בשבוע שעבר?
כן.
צריכים תזכורת?
אף אחד לא צדק.
אף אחד לא צדק. אז כרגע מצב הנקודות הוא שמרסלו 0, סתיו 0, וסליוב גם 0.
תודה, דביר. דביר 1?
אני לא קורא לזה דביר 1.
אז גם אתה 0.
אין ניחוש 1. אני לא משתתף. סתיו, אתה מתחיל הפעם. אבל לפני שאתה מתחיל, יש לכם בחירה. האם אתם רוצים לקבל ציוץ לא רלוונטי לכלום? או כזה שאולי יש לו קצת רלוונטיות.
לא רלוונטי לכלום.
יאללה, נו.
מרסלו?
הייתי מעדיף משהו רלוונטי, אבל זה לא רלוונטי לי.
סגב.
יאללה, אני הולך עם לא רלוונטי לכלום.
טוב. My dog better than yours. My dog better than yours.
יופי סתיו.
האם זה רג'י ג'קסון, רג'ון רונדו, ג'וש ריצ'רסון, או רג'י בולוק? סתיו, אתה מתחיל. My dog better than yours.
אמרת ג'וש ריצ'רדסון שם איפשהו?
כן.
אז הוא.
תגיד לי שוב את האופציות.
רג'י בולוק.
רג'י ג'קסון, רג'ון רונדו, ג'וש ריצ'רדסון או רג'י בולוק.
רונדו.
רג'י ג'קסון.
וכולכם טועים, זה רג'י בולוק.
אתם עדיין אפסים.
Oh God, oh God.
אתם רוצים לשחק גם את הרלוונטי? כן. נראה שמרסלו רוצה.
יאללה.
אולי, אבל אם קראתם את זה באמת, אז תגידו ונפסול.
יאללה.
כי זה היה קצת בחדשות. Look over there, recruiting like a motherfucker. Look over there, recruiting like a motherfucker. אתה רוצה להודיע על מה אני מדבר?
כן.
אז חבל. בגלל זה עשיתי עוד אחד. האם זה לן סטיבנסון, אנדרי גודלה, דריימון גרין או קרמלו אנטוני?
אני האחרון.
סתיו.
לנס?
לנס.
מה האופציות?
לן סטיבנסון, אנדרי גודלה, דריימון גרין או קרמלו אנטוני?
מלו.
מלו.
אנדרי גודלה, אתה רוצה להגיד את ההקשר?
לא, צפר. אני מתאים לסה למצוא את קפרניק.
לוק וולטון, אם אני זוכר טוב, לוק וולטון וקיידי. לא זוכר אם זה היה במסע בסין או על חוף הים או
איפשהו.
בקטר. ויש צילום שלהם מדברים, ואנדרי גודלה כמובן התייחס לזה שלוק וולטון מנסה לגייס אותו לעונה הבאה ללייקרס.
זה אגב התחיל סוג של איזה מסע שמועות שבאמת, כאילו כל כך אומרים, הם באמת, לא יודע, דיברו שם.
כאילו אסור להם לדבר.
לא, אבל יש איזה...
אסור להם לדבר.
כן.
לא, מה זה אסור להם לדבר?
אסור להם לדבר.
אני עכשיו... אם לוק וולטון עכשיו מתקשר לקווין דורנט לאחל לו יום הולדת שמח.
זה מותר.
אוקיי, אתה יודע מה תחולת השיחה? אתה לא.
לא, בסדר. זה שהם יכולים לרמות זה משהו אחר.
ברור שאסור להם לדבר רשמית על חוזה, זה כן.
דביר, נהל לנו את התוכנית?
כן, אני אנסה. אני אובססיבי. נעבור לטורניר נבחרות. האם סגב מוכן עם ה... מחוות.
חברים,
האם אתה מוכן עם התוצאות משבוע שעבר?
אני פה עם המחוות, אני פה עם התוצאות, אני פה מוכן לכל. חבר'ה, כמעט היה סי שוב, אבל קצת פחות. הקהל הצביע לקנדה עם 89%.
אני אמרתי שזה גבוה.
דביר אמר זה הגבוה, אני לא זוכר מה אמרת, אני חושב שזה עשו את השיר.
אמרתי 91, האם הם ברושים לי ומשהו.
וואו, מאוד קרוב, ועם זאת לא מספיק דביר. ונשארנו עם בעצם רק שתי אופציות, ואני בכל זאת אגריל, אתם תקשיבו.
מבית ומחוץ.
מבית ומחוץ. ואתם תתחילו לנחש בבית, המאזינים, מי נשאר בכלל באופציות. אז הקבוצה הראשונה היא נבחרת. כל פעם אני אומר קבוצה.
נכון.
גרמניה!
דויטשלנד.
דיר כבישות.
דימנשפט.
והם פוגשים בהגרלה האחרונה, בהשתתפות האחרונה של המחוות בתוכנית, לפחות לשנה הקרובה. סלובניה!
מצ'אפ
בלתי
מצוין.
צפוי, בלתי צפוי.
מצ'אפ מצוין.
עכשיו אני יכול לספר.
קובי עם הרכבים.
עכשיו אני יכול לספר ששבוע שעבר, כשרציתי שברזיל יהיה נגד גרמניה, לא יהיה נגד קנדה, זה היה, כשרציתי שהם יהיו נגד גרמניה. סבבה. בגרמניה באה חמישייה, דניס שרודר, פול זיפסר, דטלף שרמפ, דירק נוביצקי ושון ברדלי, ברוטציה דניאל טייס, מקסימיליאן קלבר, קריס קיימן, קריסטיאן וולף וטיבור פלייס. פלייש. בסלובניה, גורן דרגיץ', בנו אודריך, סאשה וויצ'יץ', אנטוני רנדולף, ראשו נסטרוביץ' וברוטציה, לוקה דונצ'יץ', בוסטיאן נחבר, מרקו מיליץ' ופרימו ברזיץ'.
פרימוס ברזיץ'.
פרימוס
ברזיץ'. לבריאות ויר.
ושכחת את זורן דרגיץ' האגדי.
שכחתי, אולי כי מישהו לא כתב אותו.
כי הוא אגדי.
כי הוא אגדי. טוב, יש לנו פה... יש לנו פה אלפה דוג מאוד ברור שזה דירק נוביצקי, אבל האם לכולכם ברור שזה גרמניה? אני לא בטוח.
די בטוח שזה סלובניה.
או...
פשוט אין לך משיעה לגרמניה, זה לא באמת שאתה יכול לסרק עם זיפסר בשתיים ושרמפ בשלוש וארבע דירק וחמש ברדלי ונצח אלה. קבוצה של שחקנים כאילו שיכולים גם להקפיץ וגם למסור וגם לחדור, כאילו...
אני לא יודע, שרודר יכול להקפיץ, יכול לחדור, אל תזלזל בשרודר.
אני לא מזלזל
בשרודר. זיפסר הוא חולה חלשיו. דטלף שרמפ הוא שחקן שלוש לגיטימי פלוס. הוא טופ פייב במאץ' הזה בטוח. דירק נוביצקי...
שרמפ לדעתי טופ טו. אני מסתכל על סלובניה, השחקן הכי טוב בסלובניה הוא דרגיץ' לצורך העניין. שרמפ לדעתי גדול ממנו בראייה היסטורית.
יש מצב, כן.
אז הטופ טו בגרמניה, אבל נכון, מבחינת רוטציה ומבחינת עמדות וחמישייה, סלובניה הרבה יותר מגוונת.
אבל אל תשכח שיש לך פוינט לגיטימי. אתה מסכים שדניס שרודר הוא טופ פייב בהתמודדות הזאת?
לא. רגע.
מי אתה שם אחרי שרמפ ונוביצקי?
מה?
דרגיץ' אחרי שרמפ ונוביצקי.
לא, זה נכון.
שוב,
נגיד יש לך פה את 1, 2 and 5? שזה כבר, זה נותן לך את האפשרות מבחינת עמדות של דניס שרודר להיכנס, לחדור, להוציא. יש לך שני שוטרים באמת היסטוריים, מחכים על קו השלוש, דרך נוביצקי גם יכול לקבל כדורים בפנים.
מי זה השני?
שרמפ.
הוא היסטורי?
לא יודע, אולי קצת הפרזתי מההיסטוריה.
הוא היסטרי.
אבל הוא קלה שלשות מצוין.
כן? אנחנו, כאילו, אני לא יודע.
אני זוכר.
הוא זרק.
קוראים לו שרמפ, שזה מגניב מספיק.
לא יודע, תראה, אני אגיד לך מה...
אני זוכר ב-NBA
Live. יש לי פה ביי, אז כאילו יש לי בייס רציני בסיפור הזה לסלובניה, למרות שכאילו כל מה שאמרתם, אמרת נכון, בעיניי סלובניה מציגה חמישייה טובה, שזה נותן לזה נקודות בונוס. אני אוהב, נסטרוביץ' הוא בסדר גמור, ואפילו נחבר מהספסל הוא...
38-4.
לא, זה מעולה, זה בסדר.
זה מעולה, קריירה, שלא לדבר על זה שיש
לו... לא, לא.
וזה בתקופה שהשלוש היה רחוק יותר מהיום.
לא, אין לי בעיה.
אבל יש לו הרבה עונות של מעל 40% מהשלוש.
נראה לי, יש מצב שזה...
שנייה.
מה?
יכול להיות שהוא עשה את זה עם 0.4 זריקות למשחק.
כן, אז בוא.
יש מצב שזה הולך להיות המאצ'אפ הכי צמוד שלנו.
רגע, אני צריך להסתכל אותו מהסגל. לא זוכר למה אני אוהב כל כך את זה, יכול להיות שאני סתם...
לא, דטלף שרמפ היה חתיכת שחקן, אבל בתקופות אחרות...
הוא אומר למה הוא זוכר את זה. דרך אגב, אני יכול להציע להעיף את שון ברדלי מהרוטציה ולשים את קריס קיימן בסיור, הוא היה אחלה סנטר.
בוא, היינו אח.
זה... אוקיי.
לא, בסדר. אני שנייה צריך את זה מול העיניים.
סקר. האם קיימן היה אחלה סנטר?
מתי דונצ'יץ' נכנס...
זהו, זאת השאלה.
לא, אחלה סנטר להתמודדות. כאילו...
רגע. השאלה היא מצוינת.
אני מבין, השאלה המצוינת, תמשיך סקר, סבבה, לך תעלה את זה סקר, והכל טוב.
תודה.
בואו נחזיר שנייה את מה שאני אמרתי. קיימן הוא אחלה סנטר להתמודדות.
בסדר, זה לא משנה את התמונה.
דונצ'יץ' לא נכנס לרוטציה?
אז זהו, דונצ'יץ' השאלה...
לחמישייה?
אנחנו מתייחסים לדונצ'יץ' כזה חמישיות NBA, אנחנו מתייחסים לזה שהוא רוקי NBA ומבחינתנו הוא טאבולה ראסה, או שאנחנו מתייחסים למה שהוא עשה עד כה באירופה, מבחינתי יכול להיכנס לחמישייה במקום בן אודריך.
כן, תכנס אם אנחנו עושים את זה עוד חודש, הוא שחקן NBA.
אגב, טכנית הוא לא יכול להיכנס כי הוא לא שחק משחק
NBA. זה העניין.
בדיוק,
אם הוא לא נכנס לו ואני אמתה.
זה טכני.
וואו, זה צמוד.
אבל לא היית נותן לשחקן שנבחר בדראפט ולא שיחק ב-NBA משחק להיכנס לנבחרת.
לא,
כן, אבל אם הוא לא ייפצע פציעה עד סוף העונה...
עזוב טעים, עזוב טעים.
אין פה אים. דונצ'יץ' עוד לא שיחק ב-NBA.
שחקן שנבחר ולא שיחק.
דונצ'יץ'
לא נכנס אם הוא נבחר ב-86.
לא.
אז למה שחקן שנבחר ב-2018?
רק בגלל שכנראה הוא כן יהיה להופעות. כנראה. וזה טכני.
טכני. טוב, לצורך ההצבעה אתם יכולים לרשום אותה.
ווילד קארד. אני עדיין הולך עם גרמניה. ישנה השחקנים הטובים במאצ'אפ. הם כנראה גרמנים. וגם שאר השחקנים בחמישייה, גם שרודר וגם ברדלי סלש קיימן, שחקנים לגיטימיים בליגה. הם התמודדו עם זה שאין להם שוטינגארד. אבל צמוד, צמוד.
דרך אגב, זה שאין להם שוטינגארד.
או אין להם, גם על הספסל.
מקסי קלבר. אולב.
טוב. גם לזיפסר 33% מהשלוש,
זה לא נורא. 33% זה בלואו ליג אברג'.
מה ההימורים שלכם?
לא, זה בלואו, אבל הוא...
אז מה ההימורים שלכם באחוזים? מה ההימורים שלכם באחוזים?
גרמניה?
לא יודע, אני חייב להגיד לכם שאני... אני פשוט אוהב את הכמות שחקנים הטובים שיעלו פה.
גרמניה?
בנו...
59.
בנו סבבה.
אני חושב שגרמניה טובה יותר, ואני חושב שבסקר סלובניה תנצח 55-45.
נחבר הוא אחלה.
סתיו. תפסיק לעשות דברים מגונים על הספסל של סלובניה, ותיתן לי מספרים.
אוקיי, אז רגע, אני אתחיל מזה שאני כזה 51-49 סלובניה, שזה אומר כאילו בייסיקלי טקו, הקהל ייתן 64% לגרמניה.
אני היחיד שחושב שהקהל ייתן לסלובניה?
כן.
ואני חושב שגרמניה דרך אגב, אבל הקהל ייתן לסלובניה.
בסדר?
נחבר אדיר.
בואו נמשיך. אנחנו רוצים לעשות...
אנחנו נזמין, נתקשר לאיציק עכשיו.
נתקשר לאיציק עכשיו, נכון? בואו נתקשר לאיציק. אז בואו נברך את איציק שאיתנו כאן על הקו, איציק מהכדור הכתום, מה שלומך?
מה העניינים דביר, אהלן חברים.
אהלן.
הכל מעולה, אנחנו מביאים אותך לתוכנית ואתה יודע מה אתה צריך לעשות, נכון? אתה יודע מה התפקיד שלך.
אני צריך להמציא לכם דברים לסקרים שאתם יכולים לעלות.
בדיוק.
כן, זה הסייד אפקט של מה שאתה הולך לעשות, אבל זה יקרה.
זה יקרה, דביר, אנחנו סומכים עליך.
יש לנו, אתה יודע שהיה בסוף איזושהי שערוריה סביב המצאת הרדיו. רק נגיד את זה ככה.
תשמע, הסקר אמר שלא, סקרים לא טועים.
אמת. באמת, הנסקרים שלנו הם מדעיים, ולכן אם הסקר אמר שלא, אז לא היה שום שערורי.
לא סתם אמר, 60%.
זה שידוע שהיסטוריונים ואנשי מחקר אף פעם לא טועים, הם פשוט מפרשים אחרת את העובדות.
איציק, על מה מדברים היום?
רציתי לדבר על ברזיל, שחטפה תפוסה לקנדה, אבל אם אפשר להשלים משהו מהפינה של איטליה, שלא הספקתי פעם קודמת, נראה לי זה יעניין אתכם.
רק כי אמרת את זה.
אנקדוטה ממש קטנה על איטליה, אתם אוהבים ספגטי?
כן.
ניסיתם לשבור פעם מקל ספגטי לשניים?
בלתי אפשרי.
מה בלתי אפשרי?
אז זה בלתי אפשרי.
לאחרונה גילו
דרך. לא שזה בלתי אפשרי, היו מדענים ב-MIT שניסו לעשות את זה במשך יותר מ-10 שנים. אשכרה שילמו לחוקרים מ-MIT לשבת ולשבור מקלות ספגטי, והם הצליחו בסוף.
אז
ממש לפני כמה שבועות הם הצליחו.
אז רגע, תעצור שנייה. סגב, שים את זה על הסקר, האם אפשר לשפור מקל ספגטי לשתיים? תודה רבה, איציק. ואני לחלוטין לא הבנתי מה אתה מנסה להגיד פה.
אני שובר מקל ספגטי כל יום.
אני מנסה להגיד שאלף שילמו לחוקרים ב-MIT, לא ספגטי באיזה אוניברסיטת שקר.
כן, תפס כמה ושובר.
שנים לחקור ספגטי.
לא כמה, אחד.
בדיוק
באמצע. אחד אי אפשר?
באמצע, לא.
לשבור באמצע.
בדיוק באמצע.
לשבור בלי שזה יישבר לעוד חתיכות קטנות. כי מה שקורה ברגע שאתה שובר אותו, יוצר איזשהו גל הדף, גל אנרגיה ש... יוצר עוד
שבר,
מיקרו שברים בספגטי.
יש לנו ספגטי באולפן
סגב?
סביר להניח שהאמת
היא שיש. בכל מקרה, עשו את זה לא בגלל אהבה
לספגטי
כמובן,
אלא בגלל שיש לזה השלכות הנדסיות על איך חיזוק מבנים ועל איך סדקים נוצרים באופן כללי.
זה
למה
מגדל
פיזה נטוי.
סגב, שים את זה בסקר. האם לספגטי יש השפעה על יציבות של מבנים? אוקיי.
נשמע כמו סקר.
בכל מכן נתחבר לפינה של היום, נחזור לפינה של היום לברזיל.
כן, אבל אהבנו את האנקדוטה.
היה שווה, היה שווה.
היה שווה, היה שווה. אז נתחיל בזה ששוב הגרלתם איזשהו דוקוב מעניין. 2 מ-5 המדינות הגדולות בעולם, קנדה וברזיל. אתם רוצים לנחש מהסדר? ומי?
אני יודע שברזיל 5.
רוסיה ראשונה.
אתה מדבר על שטח.
אני מדבר על השטח, כן.
רוסיה ראשונה.
אוקיי.
לדעתי קנדה שנייה.
קנדה שנייה, לא?
נכון, קנדה שנייה, יפה.
הודו רביעית?
לא.
לא, לא.
סין וארצות הברית 3-4.
יפה, מרפאים.
וברזיל 5.
יש לי פטיש לגיאוגרפיה.
לא, גם אני אוהב. ברזיל 5.
אז נכון, ברזיל 5.
לדעתי גם 5 באוכלוסייה. לדעתי גם 5 באוכלוסייה.
זה אני לא סגור ולא יודע, אבל היא באמת מדינה ענקית, וחוץ מזה שהיא ענקית, מה קופץ לכם לראש כשאנחנו מדברים על ברזיל?
זה לא לתוכנית, זה לא לשעות האלה.
אמזון.
קובעי פירות.
קפה?
קפה, יפה, יפה. ולא לחשתי לך בכלל. אוקיי. אז באמת ברזיל היא היצואנית הגדולה ביותר בעולם של קפה, וזה היה עד שנות ה-90 ענף הייצוא הגדול ביותר שלה, וזה הוחלף בסויה. בשנות ה-90.
אין, העולם מתקדם.
מדינה מאוד... לא, האמת שהיא מדינה מאוד חקלאית שבססת המון את הכלכלה שלה על חקלאות. היא גם היצואנית הגדולה ביותר של תפוזים.
וואלה,
באמת? שליש מהתפוזים בעולם מגיעים מברזיל, פי 2 מארצות הברית שאחרה.
וואלה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה של נתון ששמעתי בעבר, לדעת אם זה נכון, ואתה בטח לא תדע, אבל רק לפחות זה יהיה בתוכנית.
אני אענה.
אני זוכר בעבר שקראתי שכדורגלנים זה 3% מהייצוא השנתי של ברזיל.
תשמע, ברזיל מדינה ענקית ו3% זה המון.
לא, 3% מספרית או בכסף?
בכסף.
אני קראתי משהו דומה, אני לא יודע אם 3%, אבל היה, כן.
סגב?
זה איפשהו שם.
סגב, שים את זה על הסקר, האם 3% מהייצוא של ברזיל זה כדורגלנים?
הוא כבר תיקן אותי ש3.
יש מצב בגלל שאתה יודע, גם בשנים האחרונות תעשיית הכדורגל באירופה מגלגלת עשרות מיליונים כאילו לשחקנים, אז זה לא הגיוני. אוקיי. אחד יכול להיות שווה איזה מיליון תפוזים.
מה עוד?
ברזיל היא גם היצרנית הגדולה ביותר בעולם של דלק שמבוסס על אלכוהול, על אתנול. דלק ביולוגי שמועלים בו את הבנזין, וזה מאוד ידידותי לסביבה, ומייצרים אותו מקני סוכר, שגדלים המון בברזיל.
דלק שרץ על אלכוהול הוא ידידותי לסביבה?
דלק שמבוסס על משהו כמו 25% אתנול, שזה בעצם אלכוהול, שמפיקים אותו מקני סוכר.
כנראה שהוא יותר ידידותי מדלק מאובנים או משהו כזה.
כן, מאוד מאוד ידידותי לסביבה, זה משהו שבכל העולם יש, זה לא ברזיל ייחודית, אבל ברזיל, בגלל שיש שם המון ירות גשם והמון שטחי חקלאות, אז יש גם את האפשרות לייצר את זה בקנה מידה ענק. ואם כבר חקלאות, אז השם שלה בכלל מגיע מחקלאות, בעצם. מעץ הברזיל, מכירים אותו?
לא באופן אישי.
מה, אבל גוז הברזיל?
זה עץ שבעצם שהיה נמצא בסכנת הכחדה, כי פשוט... קרתו 50 מיליון ממנו ב-200 השנה האחרונות, אבל הוא פעם היה מאוד נפוץ, והוא עץ אדום כזה, עם גזע אדמדם, שהאירופאים לפני 200 שנה השתמשו בו בשביל להפיק צבע ולצבוע בדים.
יפה.
זה השם של המדינה.
מגניב.
נסיים בשיתופי פעולה.
בדיוק.
קנדים ספרדים.
קנדים ברזילאים.
ברזילאים, סליחה. קנדים ברזילאים.
בטח.
אז סטיב נאש ידידנו, עם מי שיחק?
ליאו ברבוסה.
ליאנדרו ברבוסה.
ליאו ברבוסה, שחקן שאני מת עליו. ובובוסה גם שיחק עם ג'מאל מגלויר. טורונטו.
אוקיי.
עוד שיתוף פעולה סטרפי, פעם שלישית בציפור בפינה זה תיאגו ספליטר וקורי ג'וזף.
איפה?
בספרס.
בספרס, כן, בספרס. וורג'ו שיחק בקליבלנד עם פייסטן תומפסון.
יפה.
ויש לי עוד אחד.
כן.
לוקאס נוגרה שיחק בטורונטו.
עם?
בטורונטו.
בטורונטו.
אבל ככה הם לא מזדקנים.
האם ברזיל נראית יום מעל 190? שים את זה בסקר.
סקר.
בסקר.
כן, בוא נקליט תוכנית עוד 4 שנים ונאחל ליום הולדת 200 שמח.
הלוואי.
יאללה. שאולי נעברו שלב.
אולי.
טוב, תודה רבה, איציק.
איציק,
כרגיל, תודה.
כרגיל, החכמת אותנו.
חכמים בלעדיי גם.
זה נכון.
דיבייטבול.
דיבייטבול. תודה רבה.
ביי, איציק.
ביי.
נכון או לא נכון? זאת השאלה.
טוב, אז כפי שהבנתם, הפינה החדשה היא נכון או לא נכון. החוקים מאוד מאוד פשוטים. אני שואל את חברינו פה שאלה, הם צריכים לענות לי בנכון או לא נכון, ובסוף נראה מי המנצח הגדול.
כן, זה די מסביר את עצמו.
טוב, אז השאלה הראשונה שלי, האם הייתה קבוצת NBA בשם Providence Steamrollers? דביר את התחילתה.
נכון.
מרסלו?
אני אלך לא נכון.
סגב?
לא נכון.
אז כמובן שזה נכון. זו קבוצה ששיחקה בשלוש שנות הראשונות של ה-NBA, וסיימה את הליגה עם מאזן 46 ניצחונות ו-122 הפסדים. שאלה שנייה, נקודה אחת לדביר.
תודה.
ביג או, אוסקר רוברטסון, היה הראשון לעשות ממוצע טריפל דאבל ב-NBA, אבל ב-ABA היו שלושה שעשו את זה לפניו.
יותר מדי פרטים? נכון.
מרסלו?
לא נכון.
דביר?
נכון.
ה-ABA לא היה קיים בעונה שאוסקר רוברטסון עשה את הטריפל דאבל, והתשובה היא כמובן לא נכון. זה אומר שאנחנו עם...
נקודה למרסלו, נקודה לי ואפס לסגל.
והשאלה האחרונה, האם ספר השיאים של גינס מחזיק ברקורד בתור הספר שנגנב הכי הרבה פעמים מספריות ציבוריות? מרסלו.
לא נכון.
דביר.
נכון.
סגב?
אני לא אנצח בזה, אבל אני אומר גם נכון.
אז זה נכון, ודביר מנצח את המחזור הראשון.
קיוויתי שאתה לי לא נכון, לא רציתי להגיד ראשון.
אז אני רוצה נקודה על הציוץ.
על הציוץ?
על הציוץ ומקודם.
אין נקודה, זה היה ציוץ פר, אין נקודה.
עכשיו אנחנו, לפני שאנחנו נעבור לפינה חדשה בנוספת, שאנחנו נעשה אותה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. פורסם השבוע על ידי, לדעתי 538, בכל ענף ספורט, מארבעת ענפי ספורט הגדולים מארצות הברית, מי? מאז 1971, נתנה את העונה שהיא הכי average. זאת אומרת, הכי פחות סטייה מבין שאר הקבוצות לאותה עונה.
נו, אני מת לדעת.
ב-NBA, האם אתם רוצים לדעת מי הגיע למקום הראשון?
כן.
מאוד.
יש לכם אימור כלשהו? אני יודע שזה אימור נורא קשה, כי יש לכם 40 עונות ו-30 קבוצות.
אוקיי, אין לי מושג מי הקבוצה, אבל אני אגיד שזה מה-NFL.
לא,
לא, לכל... ספורט, יש את הטופ 10 שלו.
אז אוקיי.
אנחנו שואלים על NBA.
NBA זה מהשנים האחרונות?
המקום הראשון היא מהשנים האחרונות.
אני אומר דאלאס.
זה כאילו עונה אחת ספציפית של קבוצה, כן?
כן.
אין לי שום דרך לזרוק.
שנה, תן לנו עונה.
2016.
15-16?
כן.
אה... 15-16, לא יודע, בוא.
יוסטון רוקטס.
סגב?
פיניקס.
סגב, אותו דבר, אבל מה שאמרת מקודם.
דלס.
כל הכבוד לסגב!
סיימו את העונה ב-42. איך זה יותר אברג'? הם סיימו ב-42-40. יוסטון סיימו ב-41-41.
אבל זה
סטטיסטי. אבל זה הסטטיסטי מהממוצע. זה לא האברג'
כאילו... ברור לי, אבל... ברור, אבל אין יותר אברג' מ... ממוצע ליגה בניצחונות הוא 41.
טוב,
הבנתי, הבנתי.
זה יכול להיכנס לך הדיון הזה, אבל הממוצע הוא שרירותי.
הבנתי, הבנתי מה הכוונה.
אז בום, נחשתי עוד לפני שצמצמת את
האופציות. דרך אגב, במקום השני, אינדיאנה פייסרס מ-2017, זאת אומרת שהשנים האחרונות, יש הרבה קבוצות שהן...
מוצאות להפליא.
זה דווקא סותר את מה שקורה בליגה בשנים האחרונות לדעתי, כי יש לנו המון סופר טימס, והמון קבוצות שהולכות לטנקינג, ודווקא האמצע הוא די דליל.
רוצים לקבל עוד נתון?
יאללה.
השנה האחרונה החולפת, נקבע שיא חדש ב-NBA, והיא השנה שההפרש הגובה בין פוינט גארדים והסנטרים היה הכי נמוך אי פעם. רק 8.3 אינצ'ים.
זה לא נתון מפתיע, אבל זה ממש כיף לשמוע שזה באמת ככה. כי זה מסתבר עם כאילו כל מה שאתה רואה ויודע. אבל מצד שני, הפוינט גארדים, כן, הפוינט גארדים עולים בגובה, היה לירדים, כאילו מגניב.
הגיוני.
כן, לא מגניב אם אתה איזה התומס.
או שון ברדלי.
כן. בסדר. בוא נבוא.
אתה רוצה לעשות לנו פינה חדשה אולי?
כן, תן לי את האות של פינת ההיפ-הופ של דביר.
קיבלת.
הגיע הזמן לפינת ההיפ-הופ של דביר, יו.
אוקיי, אלן אייזל אברסון, AI, התשובה, בבא צ'אק, ג'ולס, The Third Degree, Hall of Famer, 2001 MVP, 7 פעמים All-NBA, 11 פעמים All-Star, פעמיים MVP של All-Star, רוקי השנה ב-1996, אין הרבה מה להרחיב, הגארד מג'ורג'טאון נבחר ברשימה הראשונה בדראפט 1996, הוא בילה את מרפיף שנותיו ב-NBA עם הפילדלפיה 76ers, עד שפרש רשמית מכדורסל בשנת 2013. מכירים אותו? יפה. בשנת 2000, אלן אייברסון, תחת הכינוי ג'ולס, פרסם את הסינגל 40 Bars, סנונית ראשונה מתוך אלבום היפ-הופ נון-פיקשן, שעמד לצאת בשנה שלאחר מכן. הסינגל היה מלא בכללות, מלא בשפה אלימה, קריאות הומופוביות, קריאות מיזוגניות, וזה הצית המון המון אש ומחלוקת ברחבי הליגה. סגב, תן לי סאונד מתוך האלבום. Everybody stay fly, get money, kill and fuck bitches. I'm hitting anything in plain view for my riches. VA's fine is filling up ditches when niggas turn bitches. Dying for zero digits, I'm a giant, y'all midges. לאחר שחרור הסינגל הזה, דייוויד סטרן יצא בהצהרה חריפה מאוד שאומרת שאומנם חופש הביטוי היא זכות בסיס, אך לשחק ב-NBA איננה. הוא לא אמר לאייברסון לשנות את המילים, אך כן הבהיר בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים שיש בכוחו לפסול שחקנים אשר מתנהגים בצורה פוגענית. בהתחלה אייברסון שינה קצת את המילים, שינה את השם של האלבום ל-Misunderstood, נתן התנצלות של אני מצטער אם מישהו בחר להיפגע, ואני אתן רציתות אחת מתוך ההתנצלות. אם ילד כלשהו חושב שאני מקדם אלימות באמצעות המילים של שיריי, אז אני מתחנן ממנו לא לקנות או להאזין למוזיקה שלי. אני רוצה שילדים יחלמו ויפתחו חלומות חדשים. תחשבו שני הציטוט, זה מצוין.
אחלה התנצלות.
מצוין. לבסוף האלבום נגנז, וחוץ מ-40 Bars לא ניתן למצוא אף שיר שלו ברשת. אייברסון אמר שהוא איבד את החשק לעשות מוזיקה. בשנת 2010, כנראה חזר לאייברסון החשת לעשות מוזיקה, כי יצא אלבום שכלל 4 שירים בהשתתפותו, כולל להיט המסיבות Last Night, בסוגריים, אתמול בלילה, עם טאי גרייסי, שהוא גם ראפר לא משהו. סגב, תשים לי את שורת המפתח מתוך השיר, פארטי קן. אז יש את השיר הזה, ויש גם שיר עם DMX ומתוד מן ואקזיביט שנקרא NBA, ואני לא יודע מאיפה הגיע השיר הזה, אבל הוא קיים והוא ברשת והוא לא מאוד רב, ולא מדברים שם על NBA. אז ככה, לפני שנעבור לקטגוריות, סיכום קצר, אייברסון הוא ראפר בינוני מינוס, קול שלו שטוח, לא מיוחד, הזרימה שלו בסדר, אך לא מליבה, מה שהופך אותו לראפר בינוני מינוס, זה המילים. שום יצירתיות, שום מסר מקורי, שום דבר מעניין, הוא מקבל אצלי את הציון 5. עכשיו נעבור לקטגוריות.
רגע. 5 מתוך כמה?
מתוך 10.
רגע, סגב, שים את זה בסקר, האם אלן אייברסון הוא 5 בתור 10 בתור ראפר?
לא, האם הוא ראפר לגיטימי?
אתה לא יכול לשים 5, כי אז מי שחשב שהוא פחות יעשה לו, ומי שחשב שהוא יותר יעשה לו.
האם, אני מתקן את עצמי, האם הוא ראפר בינוני מינוס?
אוקיי.
ככה הוא גדר על ידי מומחי הראפ.
אז יש לנו רפרטואר של 5 שירים וקצת, ונעבור לקטגוריות. אז ככה, השורה הקשוחה, זה מתוך 40 Bars, והוא אומר, Come to me with faggot tendencies, you'll be sleeping where the maggots be. שזה מאוד מאוד קשוח. השורה הלא ברורה, We represent in Norway. Check it, I enjoy quality time.
אחלה.
סבבה? הרפרנס המוזר. How you wanna die, fast or slowly? Fast as a roly, slow as a roly-poly. עכשיו, לא יודע אם מישהו יודע, roly-poly-oly זה סדרה של...
גלגלונים.
של תינוקות, מה של ילדים קטנים, של גיל הרך.
אוקיי, גם roly-poly זה גלגלון.
אוקיי. ורולי זה אומר רולקס. אז האם הוא מתכוון fast as a roly? כי רולקס אמור להיות מדויק, הוא לא אמור להיות מהיר.
גם מה זה שעון מהיר?
הוא מהיר כזמן. כן. מה שמהיר הזמן. סבבה. זהו, עד כאן פינת ההיפ-הופ של דביר.
שתי דברים על אלן אייברסון שמתקשרים למה שאתה אמרת. אחד, בהמשך למה שדייוויד סתם וכל זה, קוד הלבוש התחיל כתוצאה מאלן אייברסון.
נכון, לא רציתי להזכיר את זה כי זה לא היפ-הופ.
כשהוא היה בשער של מגזין סלאם, שהוא מגזין שה-NBA מוציא, מחקו לו בפוטושופ את הקעקועים. ואני אסגור את הטיטביט שלי על אלן אייברסון, על ציטוט שקובי אמר עליו, ואני אגיד אותו בעברית. כולנו צריכים להגיד תודה שאלן אייברסון לא היה 6'5".
או לגמרי.
לגמרי, לגמרי. טוב?
כן, טוב. רשמית לא מצאתי את הקטע על קפרניק. מקווה למצוא את זה בהמשך ולשלוח לכם. חברים.
שנה טובה ושתהנה בירך דבש מרבשן.
זהו, אז אני לא אהיה בפרקים הקרובים. אולי אם אני אשלח לכם איזשהו סאונד בייט, אולי אם אני אצליח להשיג את הרעיון שאני מאוד רוצה להשיג עם מו וגנר בלוס אנג'לס, ומקסימום מיכאל צ'וק, וזהו.
מקסימום קלבר.
מקסימום. עוד משהו?
אז שלום, שלום, שלום לך, דביר.
שלום, 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 להתראות, להתראות, להתראות. ופעם הבאה שאני... דרך אגב, קלוז'ר. אני הולך למשחק של ה-49ers. קפרניק?
בום.
קלוז'ר? תודה רבה, נתראה בפרק הבא.
תודה לכם.
תתראו אתם. לא אני.